שכל העניין של זכותו של אברהם על כל ההבטחות שקיבל, כל הבשורות שקיבל, גם בשורה לזרע, לארץ ולתורה, וזה שייך לבשורות של התורה, כן? הוא קיבל את זה עם מלכיסדק, שהוא שם בנוח. אתה זוכר את זה? לכן זה קשור. כן? זה, למדנו את זה, אם אני זוכר, לפני כמה שיעורים. בלשון הקבלה זה נקרא גלגול של שם, כן? אבל בלשון המדרש זה הוא של עצמו, זה אותו זהות, אותו פרצוף, אותו דמות, אותו פרופיל אומרים, כן? נחזור פעם. מה שרציתי להקדים, שאמת זה, שזה הפסוק שהגענו ולא לא גמרנו, אבל כדי לקיים את העיקר של דבר יום ביומו, מכיוון ששמעתם שהייתה לנו ברית מילה היום, כן? אז נדלק קצת באותה פרשה על העניין של ברית מילה אצל אברהם, ואחר כך, אם נכסה השם בשירים הבאים, נחזור לעניין של מלכיסדק ומלך סדום ואברהם, כן? עניין של הנפש ושל הרכוש. אז תיקחו את פרק י"ז. נקרא כמה פסוקים כדי להגיע לנושא, ואחר כך נראה מיד את הלימוד. אז צריך לקחת ספר בראשית ואחר כך את הדפים, כן? אז פרק י"ז. בלך לך, פרק י"ז. זהו? מצאתם? טוב. אז אני אתחיל בהתחלה. ויהי אברהם, וצריך עוד לציין, כי עד כאן שמו היה אברהם, עוד לא אברהם. מה ההבדל בין אברהם ואברהם? בכל רם, כי אני לא שומע. חלק מכם למדתם את זה כבר, אבל אני רוצה להזכיר את זה. מה ההבדל בין שם אברהם ושם אברהם? כן? כן, אבל תתחיל באברהם. אברהם זה
ביחידות רק לעצמו.
תשמע, מה שאתה אומר זה נכון. אבל זה לא הנושא. גם זה נכון, כן? אבל זה לא הנושא שלמדנו. אתם זוכרים מה שלמדנו במסכת ברכות על הפסוק בדברי הימים. אני מזכיר לכם את הפסוק, זה נמצא בסוף פרק ראשון של מסכת ברכות בתלמוד בבלי. ויש פסוק בדברי הימים, אברהם הוא אברהם. אז הגמרא מסבירה את זה ככה. למה צריך פסוק שלם כדי לדעת שאברהם הוא אברהם? מהו החידוש? כן. מספיק לקרוא את הפסוקים בספר בראשית, והפרק מספר, מסביר, שאותו איש שהיה שמו אברהם, שינה את שמו באברהם. נלמד את כל זה שוב בפרטים, אבל מה החידוש של הפסוק? כי זה אותו איש, אבל בשני שלבים כל כך שונים של ההיסטוריה שלו, שאפילו שאנחנו רגילים למפרע לדעת שאברהם זה אברהם, שכחנו את זה, שהייתה מהפכה בזהות שלו. הזהות שלו השתנתה, זה חידוש גמור בין אברהם לאברהם. אז כך מסביר הגמרא. מלכתחילה היה אב לארם, אברהם. ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו, שנאמר, תיאב המון גויים נתתיך. כן? אז אתה הבאת רק את החלק האחרון של ההגדרה. אברהם זה ממד אוניברסלי של הזהות העברית. כן? אברהם זה ממד גלותי שנקרא באותו זמן, שנקרא ארם. זוכרים את הנושא? זה נושא חשוב מאוד. ואנחנו עדים שהיה צריך לחדש את זה. מכיוון שבתקופה שלנו, אנחנו חיים אותה חוויה. בלי לשים לב, בלי להרגיש בנושא ובחשיבות של הנושא. בזמננו אנו, הזהות של הרם נקראת הזהות היהודית. מבחינת הזהות הגלותית. לא מדובר פה בתוכן הערכים. כי תוכן הערכים של היהדות זה העבריות. כן? כי יהודי הוא ממוצא עברי. רק ששכח שהיה ממוצא עברי. כן? אבל מה שאני מגדיר פה זה המצב המדיני-פוליטי, היסטורי, העברי בגלות, בגלות רומי, נקרא יהודי. ולכן התרגלנו להגדרה של הזהות שלנו כיהדות. שכחנו שאנחנו משורש עברי. כן? זה נראה כבדיחה. התורה נכתבה בעברית, לא ביידיש. מה זה השפה היידית? זה השפה יהודית, כן? ושכחנו את זה. אז באותה תקופה, העברי שהיה בגלות, באוכזדים, נקרא ארמי. זוכרים? לכן, השם אברהם זה השם הגלותי של אברהם. השם אברהם זה השם העליותי, אם אפשר לומר את זה כך, כן? אחרי העלייה שלו, הישראלי. זה מובן? אז זה מסביר למה הגמרא ראתה לחדש את החידוש שיש בפסוק. אז פה יש מקום למה שאת אמרת. אברהם זה כלפי עצמו, זה בינו לבין עצמו. אברהם זה הזהות שלו ביחס לכל העולם כולו. אבל היה צריך קודם כל להזכיר את זה, כי כל המאמץ של אברהם לצאת מהקליפה שנקראת קליפת ארם ולהגיע לזהות העברית של אברהם. ודווקא המעבר זה הברית מילה, ונראה את זה מיד. לא קיבל את שם אברהם רק בהקשר לברית מילה. ונראה שכל ההבטחות שניתנו לו, ההבטחה של הזרע, יצחק נולד רק אחרי הברית של אברהם, הברית מילה של אברהם. ההבטחה של הארץ היא קשורה לברית מילה. וההבטחה של התורה היא קשורה לברית מילה. ויש לנו הרבה הרבה מקורות על זה. נלמד כמה מהם הערב, כן? עד כאן שמו זה אברהם. זה, השם הזה מורה על זהות, אותה זהות של זהותו של אברהם. מכיוון שאם אתם זוכרים בפרק י' ד' קצת לפני זה, אברהם נקרא אברהם העברי, כן? ולכן, בכל התקופה ששמו היה עוד אברהם, הזהות שלו הייתה ידועה כעברית, אבל בקטנות, בצמצום. העברה לממד של גדלות זה אברהם. כן? זה העניין. עכשיו מה? עכשיו אתה רואה את השאלה, כן? שזה הזהות של עבר מצאצאי שם, כן? אבל אותה זהות של עבר מצאצאי שם הייתה לפי הקבלה מגדירים את זה במספר קטן, בקטנות, בגלות דאז, גלות בבל דאז, בבל הקדמונית, אוכזדים, ואז העברי נקרא ארמי, ואברהם היה אב לארם. זה מובן, כן? זה דווקא פה, בהקשר לברית מילה, שהשינוי מתגלה, הוא חוזר לזהות שלו בגדלות, ואז נקרא אברהם. לכן הכוונה של השאלה שלי הייתה, ותראו איך צריך לדייק לפי המקורות, כן? אברהם המובן זה ארמי, אברהם המובן זה עברי. טוב, בימינו אנו, אני למדתי את הנושא בעיקר דרך הקבלה, אבל אפשר לומר שזה מספיק ברור עכשיו. בימינו אנו, אותו נושא זה יהודי ישראלי, זה מקביל לארמי עברי, כמובן. ולמה זה כל כך חשוב? מכיוון שאנחנו רואים שבדוח שלנו החברה היהודית בדרך כלל והחברה ישראלית בעיקר היא חיה אותם אימותים או אותם קושיות, בעיות של משפחת אברהם. ומה המשמעות של כל הסיפור הזה? זה המאמת להוציא את קליפת הרם. כל מה שאנחנו חיים בחיי החברה, בחברה הישראלית, אבל זה לאו דווקא בחברה הישראלית, זה בחברה היהודית בדרך כלל. כל מה שאנחנו חיים זה אותו סיפור. מי נשאר הרמי? מאיזה צד של הרמיות שלו? מי כבר עברי? מי לא רוצה להיות עברי? מי דווקא רוצה להיות, להישאר כארמי? כל העימותים האלו, זה אותו סיפור. לכן זה חשוב. תזכירו כל פעם את הכלל. כל מה שאירע לאבות, סימן לבנים. כשאנחנו לומדים את סיפורי התורה, אנחנו לא לומדים, זה לשון הזוהר, סיפורי דהדיוטה. אתם מבינים מה זה הדיוטה, כן? סיפורים פשוטים, הדיוטה זה פשוט. זה, בלטינית זה אידיוט. אלא אנחנו לומדים דווקא את את תעודת זהות של נשמת ישראל. כן? כל מה שאירע לאבות, סימן לבנים. כל הפרשה של האבות והבנים זה פרשה חשובה בתורה. כן? תקופת האבות, תקופת הבנים. וכל הנושא של דבר אל בני ישראל והאבות וסיום כל הנבואה אחר כך, אליהו הנביא, זה קשור לברית מילה, והשיב לאבות על בנים ולבנים על אבות. כל העניין הזה של ישראל בבחינת האבות, ישראל בבחינת הבנים. רק בקצרה אני רוצה להזכיר איזה חידוש על זה כדי להגיע לזמן של החידוש, זה עוד לא שמונה, כן? איזה חידוש? על איזה חידוש חשבתי? זה נעלם. מה? רק דקה. כן, התקופה של האבות זה תקופה של ההבטחות. האבות קיבלו הבטחות, אבל ההבטחות לא התקיימו רק לבנים. זה, את זה תלמדו בפרשת וירא בהתחלה, כן? וירא אל האבות ואל שדי, הבטחתים. אבל דבר אל בני ישראל זה תקופת ההגשמה, כפי שאומרים הציונים, כן? הקיום של ההבטחות. ולכן זה אני למדתי לפי תורתו של הפרי צדיק, שהגלות זה תקופת האבות, והעלייה זה תקופת הבנים. ולכן כל האימות שיש עכשיו בין החברה הישראלית והחברה היהודית או שמגדירים את זה בלועזית ישראל דיאספורה, זה אותו עימות של אבות ובנים. אבל המעניין שבדבר, שהיהודים שבגלות מגדירים את ארץ ישראל כארץ האבות, אבל הם האבות שלנו. זה מה שצריך לתפוס. אנחנו חוזרים לארץ ישראל בבחינת בנים, וזה סוד הפסוק בירמיהו, ושבו בנים לגבולם, ושבו בנים לגבולם. ולכן הנבואה של מלאכי על אליהו הנביא, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, זה דווקא שייך לנושא שלנו. אבל מה אמר הפסוק? והשיב לבבות על בנים, הם יחזירו בתשובה ראשונה. וחכה ולבנים על אבותם. יש סדר, כן? טוב, זה פחות או יותר הנושא. יש שאלות על זה, זה מספיק ברוך, כן? אבל כן, כל הסיפור הזה זה סיפור של חיי אברהם. איך מאברהם התהפך לאברהם. זה הסיפור של דורנו אנו. כן, אחר כך יש פה שאלה ואחר כך שאלות, כן.
האם אפשר לומר ששמו של אברהם
כאוניברסלי מוצא את אברהם, כן?
כן, מוצא את
מלוא
משמעותו ברמז
ובחידוש
שיש
ברש"י
או במדרש
בהבר העם. טוב, אתה מחפש קשר בין שני נושאים, כן. מה שאני רואה בקשר הזה זה משהו קצת אחר, זה לא עונה לשאלה שלך. לכן קודם כל תסביר קצת יותר את השאלה. ייתכן שכבר אתה... לא, לא, תסביר את השאלה, כי לא תפסו במה מדובר. אז זה אלה תולדות השמיים ואת הארץ, בהי בריאם.
בהי בריאם.
אז תסביר.
הסביר שמה, בהי בריאם, כלומר באברהם.
כן, תסביר את המשמעות של המדרש הזה.
המדרש רוצה לומר, כמו שהבנתי, שרק כשמופיע אברהם בהיסטוריה, השמיים והארץ ומלואם מוצאים את מלוא משמעות בריאתם.
טוב, זה נכון, אבל זה לא הכוונה המדויקת של המדרש. צריך להבין את הכוונה לפי פשט הכתוב. כי יש לנו כלל, ולא לצאת מזה, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. אז רק בקצרה, אני אסביר את הפשט של המדרש, ואחר כך תשאל את השאלה. כן, יש לנו פסוק. זה בפסוק רביעי של פרק ב', אם אני זוכר, תראו, כן? אלה תולדות השמיים והארץ, בהי בריאם. אז זה כתוב, בהי בריאם, זה היפעיל, כן? בהי בריאם. לא, זה לא יפעיל, זה הופעל. טוב, זה עניין של דקדוק, ייתכן שאין לנו אותם המושגים, כי אני למדתי דקדוק בתלמוד תורה, לא באוניברסיטה. אבל אני אסביר את המשמעות. אז המילה כתוב עם ה קטנה. זה ירה, כן. אז אם נוציא את ה מהמילה בהי בריאם, אז היה צריך לקרוא בבוראם. בבוראם, דהיינו, יש כך נושא אחד של הבריאה, זה הבורא. כן? כשהבורא בראם. כשמופיע רבאם, יש כבר מספיק זכות לבריאה עצמה, כדי להיברות דרך זכות העצמה. וזה זכותו של אברהם. אז בהי בריאם, יש כבר שיתוף בין הבריאה והבורא. אז זה זכותו של אברהם. זה הכוונה של פשט המדרש, זה מובן? טוב. ולכן, מה הקשר עם מה שראינו מקודם? אברהם, אברהם, איך אתה מסביר את הקשר?
עכשיו, רציתי קצת לדחוף קדימה את מה שלמדנו עכשיו ולשאול, האם לא רק משמעותו של שמו של אברהם הוא אוניברסלי מבחינת כמות האנשים, אלא, אם אני יודע, להסביר את עצמי אחרת,
איכות?
כפי שזה ברור,
כן.
אלא הוא נמצא
לבחינת
כל הבריאה כולה.
קוסמית.
כמו
זה אותה משמעות ברמה שונה. אני מציע הסבר כך, כזה. כדי לתפוס את הקשר בין אברהם, הייחוד של אברהם, שזה ספציפי לגמרי, כן? כאילו אומה בין האומות, ארמי, כן? ואברהם, הממד האוניברסלי. אני רוצה רק לתת את הדוגמה על מה שדיברנו מקודם. היהודים בגולה זה קהילות. וכל קהילה וקהילה היא מאוד ספציפית. יהודי צרפתי זה יהודי צרפתי. הוא לא יכול להיות יהודי אוניברסלי. יהודי גרמני זה יהודי גרמני, דהיינו גרמני, והוא לא יכול להיות אוניברסלי. ולכן כשיהודי בתוך שכזה מדבר על אוניברסליות, יש דברים בגו. זה קוסמופוליטיות, כן, הוא קוסמופוליטי, לא אוניברסלי. השאיפה שלו דרך העבריות הפנימית שלו, האידאל שלו זה אוניברסליות, אבל המציאות שלו מבחינה קיומית זה קוסמופוליטי. כי כל שבט ושבט של קהילה זו או אחרת זה מאוד מיוחד. הוא לא יכול להיות קשור צמוד למין האנושי כולו. רק העברי הוא צמוד למין האנושי כולו. כן? וזה מה שאנחנו אומרים, שזה מופיע בחברה הישראלית. כן? לעיני הגויים, ההבדל בין ישראלי ליהודי זה אותו הבדל. ישראלי לעיני הגויים זה היהודי של כל העולם כולו. אבל היהודי זה היהודי של הגויים שלו. אם הוא יהודי צרפתי, הוא היהודי של הצרפתי. וזה מובן מה שאני אומר. דווקא היום הייתי שייך לוועידה של התארדות עולי צרפת. אז מכיוון שהיו נסיגים של צרפת, של צרפת האמיתית, הגויים, כן? אז הדיבורים היו ככה בנימוסים. כאילו אנחנו ממוצא צרפתי. כולם דיברו ככה, כן? אנחנו ישראלים ממוצא צרפתי. כן? אז אני דייקתי קצת. ואני הסברתי שאנחנו ישראלים ממוצא יהודי. והמשכיל יבין. אני חושב שלא הבינו. טוב, אתם רואים את האל. וצריך לגלות את זה, כן? כשיהודי אומר שהוא, כמו אברהם אבינו, קשור לאוניברסליות של העולם, כן? ואם הוא פילוסוף, אז הוא אומר לקוסמיות של העולם, כן? אז, כפי שאמרתי, יש דברים בגו. הוא דווקא קוסמופוליטי, מכיוון שהוא היהודי של הגוי הזה, כן? הוא ראה כי עמך הגוי הזה, ולא אחר. ודווקא הישראלי, במה שהוא עברי, הוא צמוד למין האנושי כולו. למין האנושי כולו. ודווקא באום יודעים את זה. כן? יהודי זה יהודי. אבל ישראלי זה משהו אחר. יהודי זה, איך קוראים את זה באנגלית שכחתי? אבל בצרפתי זה קונגרס ז'יוף מונדיאל. יהודי זה מר ברונפמן. זה יהודי. אבל ישראלי זה יצחק שמיר. זה משהו אחר לגמרי. ומכיוון שהבעיה אצלנו עכשיו זה יהודה ושומרון, יש פסוק שאומר, חטאת יהודה הכתובה בציפורן שמיר. אתם מכירים את הפסוק? חטאת יהודה הכתובה בציפורן שמיר. זה פסוק של התנ"ך, כן? טוב, זה לא בדיחת פורים, זה פסוק. אז חוזרים לנושא. תפסת את העניין? כן. אז אפשר לקשור, כן. המדרש הזה של בהיבריאם, זה לא יכול להיות עם אברהם. כן? כי אין לו את הממד האוניברסלי הזה שיכול להיות. אלא דרך אברהם. פה זה עשיר מאוד מה שאתה אמרת, מכיוון שכל המאמרים שחשוב יום זה כיום שנברא העולם, מוצאים את השורש פה. רק כשעם ישראל יוצא מהגלות, למשל ממצרים, אז מופיעים המאמרים האלו. ראש חדש ניסן, מתן תורה, סיני. כל עוד שאברהם היה ארמי, עוד לא הגענו לישראל. אפילו לתחום ישראל. אז זה דווקא הפרק שלנו כשזה מתחיל. עד כאן שמו אברהם. אנחנו רק בהתחלת הפרק. מה הייתה השאלה בעיניי?
אולי יהודים שבגלות
הם מתחילת אבות. מכיוון שחיים הבטחות. האמונה שלהם זה אמונה שלמה. מכיוון שכשמאמינים בהבטחה, האמונה יכולה להיות שלמה. אין שום תיום. ולכן כשמתייחסים לחלום, כן? החלום הוא שלם כחלום. ולכן אתם זוכרים את הספר של זנגוויל, כן? החלומות של הגטו, כן? לרבר דה גטו. כן? אז הם מתייחסים לאיזה הבטחה ומאמינים בזה שפעם יעלו אחצה, והם חיים מאותה אמונה, אבל הם חיים הבטחה. פה זה עולם אחר לגמרי, כן? הבנים הם מקשימים, מקיימים, ולכן יש אימות, יותר מאימות. איך אומרים את זה בעברית? לא רק זה, אני חושב על מושג אחר. בנעלם ומנחה אחרת, ניתוק, ניקור, ניקור. יש ניקור. עם אותם המילים אנחנו מתייחסים לעניינים אחרים לגמרי. כן? גם ישראלי יש לו חלומות, אבל זה חלומות אחרות לגמרי. כן? לא להגיע לארץ, זה כבר זה עבר. כן? אז החלום של הישראלי זה חלום אחר. כן? החלום של היהודי, מה? כן, למשל זה... לא, הייתי חושב, דווקא החלום של הישראלי זה ירושלים הבנויה. החלום של היהודי זה ירושלים. וכשיהודים של חוץ לארץ מברכים ברכת המוציא לכם מן הארץ, הישראלי אומרים המוציא לכם מחוץ לארץ. טוב, למשל, אני רגיל להסביר את זה ככה. אני זוכר כשהייתי ילד בבית אבא או בבית סבא, כן, זה היה לפני מלחמת העולם. הייתי גר בעיר קטנה של אלג'ריה, ויהודית ערבית. כן? והיינו חיים כיהודים בגולה, כן? ואני זוכר בזיכרון שלי את החיים היהודים האלה. כן? זה עולם שעבר לגמרי. טוב, זה היה עולם עשיר מאוד. טוב. והייתי חולם לירושלים. אני זוכר כשהייתי צעיר, היו שואלים אותי בבית ספר הכללי, כן? של הגויים. מה אתה רוצה להיות כשתהיה מבוגר? הייתי נאיבי כזה, הייתי משיב. אני רוצה להיות רב בירושלים, וזה קרה. טוב, זה היה החלום. ועכשיו, כשאני זוכר אותו עולם יהודי, אני באמת מוצא את את זיכרוני בבית, כן? אבל אני יודע שזה עולם שעבר. עכשיו אני חי בארץ ישראל, ואני חי בעולם היהודי של הנכדים שלי, שזה עולם עברי. ואני מרגיש את עצמי בבית. אבל יש הבדל. הנכדים שלי אף פעם לא ידעו מה היה העולם של הסבא שלי. אבל הסבא שלי היה חולם לעולם שלהם. זה הבדל. מה? אם אני מבין מה שאת אומרת, כן. זה לא חסר, זה הריסות של עולם שלם. ומתוך החורבן הזה קם עולם אחר לגמרי, העולם הישראלי. אבל אני, ייתכן שיש כמה פה באולם, אני הדור האחרון שהכיר את אותו עולם. ואני יודע מה נחרב, כן? אבל מה שאני רוצה להסביר, שהגדולים של אותו עולם, החלום שלהם זה היה העולם שלנו. נכון? היו בוכים. והיו בוכים לעולם שלנו. וזה הרב קוק הסביר את זה באופן. זה... כן. זה ברור שכל זה נהרס, אבל זה הסוד של הלידה. זה סוד של הלידה. אבל מה עדיף? להיות פרה-היסטורי או להיות חי? זה מה שרציתי להסביר, כי האמונה של היהודי בבחינת גלות זה אמונה בהבטחה. אבל הקיום של היהודי של ארץ ישראל זה כבר עניין אחר לגמרי, זה הקושי של ההגשמה של אותה הבטחה. אני רואה את ההבדל בין היהדות שלי והיהדות של הנכדים שלי. הנכדים שלי לא מאמינים בעלייה לארץ ישראל, לא מאמינים בזה. אז מה, אינם מאמינים? הם מאמינים בעניינים אחרים לגמרי יותר גדולים, כן? אבל כלפי האמונה של היהודי הגלותי, הם כופחים בעיקר, כן? כי זה מצווה להאמין, ותחזן עינינו בשביך לצורם ולחמים, כן? זה המשכיות. אבל הם לא מאמינים בזה. בעובדה, הם חיים בירושלים, לא מאמינים בזה. ולכן הם כופחים בעיקר לעין הדת היהודית של שיקגו. זה ברור, צריך לתפוס את זה. ולכן יש אי הבנה בין האבות והבנים. ואנחנו צריכים אליהו הנביא כדי להשלים ביניהם. כן? מה תפקידו של אליהו הנביא? זה גמרא מפורשת. לא בא לאסור או להתיר, כן? לתת איסור או היתר. אלא לקרב לבבות בין אבות ובנים. זה תפקידו של אליהו הנביא. זה מובן, פחות או יותר. אז נתקדם קצת. יש עוד שאלות? טוב. אז נמשיך בפסוקים. ויהי אברהם ב-90 שנה ו-9 שנים, ושנלמד את זה אחר כך ביתר דיוק, נראה שזה לא לחינם שהתורה מדייקת את מספר השנים המדויק. 90 שנה ו-9 שנים. וירא השם אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי, יתהלך לפניי ויהיה תמיד, תמים. ופה, לפי הזוהר, זה כבר העניין של הברית מילה. בקבלה, לפי הגמטריה, מסבירים את זה ככה. כן, שיש תרי"ג מצוות בתורה. אבל הגמטריה של המילה ברית, זה ברית, פשוטו כמשמעו, זה תרי"ג חסר אחד. ולכן הברית מילה משלימה את התרי"ג מצוות של הברית. כל עוד שאין ברית מילה, הברית איננה שלמה. תפסים את זה בלשון הקבלה, כן? תרייב, תרייג. ברית זה תרייב. צריך את הברית מילה כדי להגיע לתמימות של התרייג. ויהיה תמים. ואתנה בריתי ביני ובינך. איזה ברית? נרמיה. והרבה אותך במוד מאוד. ואתנה בריתי ביני ובינך. והרבה אותך במוד מאוד. אז קודם כל יש הרמז ויהיה תמים, זה כבר רמז לברית מילה. ואם אתה תמים, אחר כך זה מתגלה דרך המילה, אז אתן הבריתי ביני ובינך והרבה אותך במוד מאוד. אז הריבוי של ביוז הרעך כחוכבי השמיים לרוב, העניין של כו שלמדנו כבר בשיעור הקודם, כן? כה יהיה זרעך, זה קשור לאותה ברית. והרבה אותך במאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוקים לאמור, אני, הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים. אתם רואים? איך זה קשור. ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם. כי אב המון גויים נתתיך. והפחיתי אותך במוד מאוד, נתתיך לגויים. פה יש סוד. נראה מיד, אם רש"י מסביר את זה כן. נתתיך לגויים. דהיינו, כמה גויים יצאו מאברהם. אז רש"י מביא מקור במדרש, תראו ברש"י, ישראל ואדום הם שני גויים שיצאו מאברהם, שהרי ישמעאל כבר היה לו ולא היה מבשרו עליו. ראי זה לפסוס, לא היה מבשרו, כי בשר חמורים בשרה. טוב, נחזור נא וזרמת סוסים זרמתם. זה פסוק, זה לא. אז נחזור לעניין, שמכיוון שכבר ישמעאל נולד, בבשורה פה נתתי לך לגויים, זה העניין של ישראל ואדום, והפסוק בפרשת תולדות, שני גויים בבטנך, וכתוב שמה שני יהודים, שני גאים בבטנך, כן? זה רמז לירושלים ורומי. זה ישראל ואדום. נלמד כשנגיע את זה. אני מקווה לפני ביאת המשיח. או, אני מקווה שיבואו לפני זה. טוב. והקים אותי ומלאכי ממך יצאו. והקים אותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם. איזה ברית? להיות לך אלוקים וזרעך אחריך. זה כבר רק כשאברהם הוא במדרגה של אברהם, כן, אז הוא מקבל למעשה את ארץ ישראל. הבשורה של הארץ קשורה לברית מילה, ונתחיל את הלימוד דווקא בנקודה ההיא. את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען, פה יש איזה רמז פוליטי, את כל ארץ כנען. כך כתוב, כן.
רוצים
לקרוא.
מה?
לאחוזת עולם, והיית להם לאלוקים. לא, סליחה, והייתי להם לאלוקים. ויאמר אלוקים אל אברהם, עכשיו זה אברהם, כן? ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך, לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם. אתם שומעים את כל הדיוקים שיש בפשט, כן? ובין זרעך אחריך, הימול לכם כל זכר. פה מתגלה מה, מהי אותה ברית. ונמלתם את בשר עולתכם, והיה לי עוד ברית ביני וביניכם. ובין שמונת ימים הימול לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית ומכנת כסף, מכל בן נכר שלו, מזרח ההוא וכן. אנחנו רואים קשר הדוק בין כל הבשורות שניתנו לאברהם והברית מילה, ובפרט ובעיקר את הבשורה על ארץ ישראל. זה מובן. אז ניקח רק בקצרה. נכון, יפה. אז נראה בקצרה את הדף של הזוהר על העניין הזה. אז נקרא בתרגום של הסולם פה למטה בעברית, זה קטע קוף צדה חד, רבי יוסי לרבי חייה, כן? אז לפי דעתי זה מספיק ברוך, ונראה מהו הקשר בין סגולת הירושה של הארץ והברית מילה והבעיה עם ישמעאל. הנושא הוא שמכיוון שישמעאל קיבל לפי דחקו את הברית מילה, אז יש בעיה עם הקשר של ישמעאל וארץ ישראל, ואותה בעיה אנחנו לא מוצאים אותה עם עשיו, מכיוון שעם עשיו אינם נימולים. אז נראה את זה בקצרה. אז אני אקרא. רבי יוסף ורבי חייא. רבי יוסף ורבי חייא היו הולכים בדרך. אמר רבי יוסף לרבי חייא, למה אתה שותק? תמיד חכם ששותק, יש לו חבר על ידו והוא שותק. כשיש לו חבר על ידו היה צריך לדבר דברי תורה. אז הוא היה עצוב, היה שותק. הרי הדרך אינו מתתקן אלא בדברי תורה. תפסתם את הדיוק, אוקיי? הדרך זה סכנה, וצריך הגנה על אותה סכנה. יש פסוק שאומר, ליביית חן הן לראשך. צריך ליבייה של דברי תורה. מה? כן, יפה. נהנח רבי חייהו בך, פתר ואמר. הוא מזכיר לו שהוא היה זוכר איזה פסוק קשור לנושא שלו. ותהי שרה עקרה אין לה ולד. אוי על זה, אוי על אותו זמן שהולידה הגר את ישמעאל, מכיוון שבתהי שרי עקרה. אמר לרבי יוסף, למה? והרי שרה הולידה אחר שנולד ישמעאל. טוב, כל עוד שהייתה עקרה ממש, אתה היית יכול לומר, אוי, מה שקורה לנו, הירושה של אברהם זה דרך ישמעאל, ואין לנו ירושה. כן? אבל עכשיו, סוף סוף, שרה הולידה, יצחק נולד. אבל למה אתה, יש לך עין רעה, עין צרה? אם הקדוש ברוך הוא רצה לתת לישמעאל, מה שנתן לישמעאל, טוב, זה עניין של הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לכם מה שנתן לכם, כן? אתה מבין? כאילו רבי יוסף ברצינות לא מבין את הבכי של רבי חייא. ייתכן שרבי יוסף לא היה תופס את התחרות בין ישמעאל ויצחק. וזו שאלה, רב לא תופס את זה, כן? רב לא תופס את זה. כשאני שומע כמה הרצאות של רבנים, לא רק בממד, כן? אלא אפילו בדגל התורה, כן? לא תופסים את זה. טוב. או הרבנים הגדולים של המערך, פרס, רבין, רבין, כן. אתם שמעתם את הבדיחה של פרקי אבות על פרס ורבין, כן? כי זה מפלגת עבודה, כן? אז המשנה אומרת, אל תהיו כעבדים מפלגת עבודה. המשמשים את רבין שלא על מנת לקבל פרס. נחזור להם. אמר לו רבי יוסי, למה? והרי שרה הולידה אחר שנולד ישמעאל, והיה לו בן גזח קדוש, לזה יצחק. ולמה? אתה אומר אוי. אז רבי יוסי משיב, אמר לו, אתה רואה ואני רואה, דיינו, אתה רואה צד אחד של הבעיה ואני רואה צד אחר לגמרי. וכך שמרתי דבר מפיו של רבי שמעון, זה רבי שמעון בר יוחאי רבא, ובכיתי שאמר, ביי על אותו זמן, כי משום ששרה נתעכבה, כתוב, ותאמר שרה אל אברהם, בונה על שפחתי וגומר, ועל כן השעה עמדה להגר, לרשת את שרה גבירתה, והיה להגר בן מאברהם. נו, היה להגר בן מאברהם. עוד לא הגענו להגדרה של התחרות. ואברהם אמר, לו ישמעאל יחיה לפניך. פה זה מתחיל החומרה של העניין. כי יש לאברהם נטייה לישמעאל, מכיוון שזה בנו. ואברהם הוא הצדיק של מידת החסד. כן? אני אמרתי לו פעם, שאם אברהם אבינו היה בעולמנו אנו, היה שייך לשלום עכשיו בלי שום ספק. אברהם. אבל כולם שוכחים ששרה אימנו הייתה שייכת לגוש אמונים. כן? והלכה כשרה לפני אברהם, גבי ישמעאל. זה ברור. זה מובן לכולם. טוב. טוב, זה נושא חשוב להבין, כן. איך להסביר את הנטייה הנאיבית ההיא של כל כך יהודים שהולכים כמו שאומרים, להתאבדות לדעת, כן? זה מתחיל באברהם. סליחה? זהו, זהו, עם הלבנים. ולכן צריך להיזהר, כי זה כבר כתוב, כן? כל מה שאנחנו עתידים לסבול מישמעאל, דווקא מכיוון שאברהם אמר, לו ישמעאל יחיה לפניך, כן? ורק לסור שאנחנו לא אברהם, גם לא יצחק, אנחנו יעקב, בן יצחק בן אברהם. לפני שנמשיך אני רוצה להזכיר, גם כן זה מהקבלה. אתם יודעים את ההגדרה של הברכות של האבות. אברהם בכל, יצחק מכל, יעקב כל. למדנו את זה במדרש דווקא, כן? והייתן לו מעשר מכל, אז קיבלו בכל מכל כל. כן. אבל בברכת אברהם לישמעאל כתוב ידו בכל ויד כל בו. זוכרים את הפסוק? ידו בכל ויד כל בו. אז המקובלים מסבירים את זה ככה, ואני שמעתי את זה בבית מדרשו של הרב אשלג, שהוא היה מסביר את זה ככה. לישמעאל זה מפי הפרי צדיק, בסגנון קצת אחר. לישמעאל יש אחיזה באברהם, ידו בכל. אבל כל זה יעקב, יד כל בו. ידו בכל, יש לו אחיזה באברהם. אז כשבא יעקב, יד כל בו. שפו חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, זה הכוונה, זה המלחמה של יעקב נגד ישמעאל. לידוע. ונמשיך, זה ברור, כן? מה שרציתי לציין, שאולי זה חשוב מאוד לציין את זה, שכל הנושאים האלו של מעשה אבות סימן לבנים, שאנחנו חיים, כן? את כל המתח בין העבריות והרמיות וכל הסיפור הזה, את התחרות עם ישמעאל, עם עשיו, עם לוט, עם אבימלך, עם לבן וכל, כל הסיפור האלה. כן. אז לרוב, תלמידי חכמים מובהקים, כן, לא מתייחסים לזה לפי התורה. כל עוד שמתעוררת שאלה על איזה דבר קטן או גדול של כשרות, אז יש המון חוכמה, כן? נברק מלאה. מתלמידי אחד, כן, מה התורה אמרה, וזה לוקח שנים כדי להביא את הספרים שצריך להביא כדי לדעת איך לאכול מחר, אבל זה לוקח שנים, כן. זה חוכמה עצומה. כששאלה של קיום מתעוררת, אז אין שום חוכמה. מה אומרת התורה? התורה לא משתייכת. זה שיקול דעת אישי, כל אחד והדגל שלו, אם זה דגל התורה, או אם זה תורת הדגל. טוב, וזה נושא חמור מאוד. כן?
הם לא הולכים
לגזרה. מה?
הם לא הולכים לגזרה. גרש את האומה הזו.
נו, את האומה הזו. יפה, זה חידוש יפה. זה צריך לקרוא את הפסוק ככה. גרש את האומה הזו. יפה.
זה
איסטור
של
פרוזה. איסטור של פרוזה. יפה. טוב, וזה, מפחדים מזה. אני הבאתי פעם בשיעור אחר, גם בצחפתי נדמה לי, מה ששמעתי מאחד מקיבוץ הדתי, שמגדיר את החרדים ככה, הם מגדירים את עצמם כחרדים לדבר השם, אבל המיתוס של הדבר הם חרדים מדבר השם. כי דבר השם אמר מה שאמר על כל הסיפורים האלו, הם חרדים מזה. כן. ורק אני אומר את זה כדי לחזק את התקווה שלנו, כי אסונות באים ומתרחשים דרך החרדים האלה, שלא מתייחסים לבעיות האמיתיות של קיומנו לפי התורה, אלא לפי שיקול דעת, כמה אני אקבל מהמערך, כמה אני אקבל מליכוד. טוב, אז נמשיך. ואברהם אמר, לו ישמעאל יחי לפניך, זה הפסוק הכי חמור, זה מתחיל פה. כן, מה אתה רוצה?
בדו שיח בין שני הרבים, רבי יוסי ורבי חייא, הרבי יוסי אומר, אתה רואה ואני רואה. אז בביטויים האלה רואים ששני דברים חיוביים, והמסביר...
לא, דווקא זה ההפך. כשהוא אומר לו, אתה רואה, אז הכוונה, אתה רואה רק הצד החיובי.
כן, אז...
טוב, נולד, ישמעאל נולד, אבל נולד יצחק.
אז אם כן...
אבל רק דקה. אבל הוא מוסיף לו, ואני רואה את האסון של לידת ישמעאל, מכיוון שיש תחרות. תמשיך.
לא אומר, אתה רואה, אני רואה ואתה לא רואה.
לא, מכיוון ש... כפי שאני אמרתי.
כן, כן.
אתה רואה את הצד החיובי של לידת ישמעאל. אם ישמעאל היה צדיק, זה היה בן דוד נדיר, כן? כי התרבות האסלאמית היא תרבות קבירה. אם היה צדיק, זה משהו. טוב. אז נמשיך. ואברהם אמר, לו ישמעאל יחי לפניך. ואף על פי שהקדוש ברוך הוא היה מבשר לו על יצחק, התדבק אברהם בישמעאל, עד שהקדוש ברוך הוא ישיבו, ולישמעאל שמחתיך. ביקשת, תקבל. פעם אני חידשתי איזה חידוש, שזה בצורת מדרש, כן? וזה מסביר הרבה מצבים בהיסטוריה שלנו. אברהם, במשך כל הגלות, 2000 שנה, היהודים היו יכולים להגיע לארץ, כן? חופשי, להיות עם חופשי. אז אברהם היה מתפלל, היה מתפלל ואומר, תקיים את הבשורה, תן לבניי את הארץ שלהם. אז הקדוש ברוך הוא היה משיב לו, אבל איזה מהם? הערבים של יריחו או היהודים של שיקגו? איזה מהם? טוב, אתם רואים, יש איזה נטייה לאברהם גבי ישמעאל, כל עוד שישראל הם עם קשה עורף. אז יש נטייה לישמעאל. כשישמעאל מאמין, הוא מאמין, יותר מדי, אבל הוא מאמין. וכשישראל הוא כשעורף, זה קשה. והם קשים בעורף, לא בחזית. אז נמשיך. ואחר כך נימול, מי? ישמעאל. ונכנס בברית הקדוש. מטרם שיצא יצחק לעולם. אז פה אנחנו מגיעים לקשר בין הברית מילה ובשורת הארץ. ותחזה, בורא. 400 שנים עמד הממונה של בני ישמעאל, שרו של ישמעאל, שהוא דווקא שרו של עשיו, לפי הקבלה. כי ישמעאל אין לו שר בפני עצמו, זה שרו של עשיו. מכיוון שישמעאל זה לא מלכות מארבע המלכויות. זה משהו אחר. לפי המהר"ל הוא שייך למלכות פרס. והיינו צריכים לחכות עד ימינו אנו, כדי שזה יתגלה. כי האסלאם זה פרס. מאיפה המהר"ל ידע את זה? אני לא יודע. זה פלא. זה פלא, כי המהר"ל לא ראה מחייו שום פרסי בעולם. לא חומייני ולא המן ולא... מאיפה ידע את זה? שטיח. סליחה?
שטיח.
שטיח. אז 400 שנים עמד הממונה של בני ישמעאל, על בני ישמעאל, הוא ביקש לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו, מי שנימול יש לו חלק בשמך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן, כן. אמר לו, והרי ישמעאל שנימול, למה אין לו חלק בך כמו יצחק? אמר לו, זה נימול כראוי וכתיקוניו, וזה אינו כך. יש פה איזה דיוק, את בריתי תשמור. יש ברית ואת שמירת הברית, כן? אז בני ברית בלי שמירה, אינם בני ברית, זה שאינו בני ברית. וזה נוכח, ולא עוד, אלא שאלו מתדפקים בעיקר ההוא 8 ימים, ואלו רחוקים ממני עד כמה ימים. אמר לו השר הממונה, ועם כל זה, כיוון שנימול לא יהיה לו שכח טוב על זה, פה אנחנו מגיעים לבעיה שלנו. וואי, על ההוא זמן, אוי, לאותו זמן, יש לי חתול פרסי בגרון. אוי, לאותו זמן, שנולד ישמעאל בעולם ונימול. אתם רואים איפה מגיעים? לברית מילה אצל ישמעאל. זה הכוח שלהם. מה עשה כזה ברוך הוא? כלפי טענת השח של ישמעאל, הרחיק את בני ישמעאל מדבקות העליונה, ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה. איזה חלק אחר כך אני אחזור להסביר. בשביל המילה שבהם. אתם שומעים איך זה מדויק, כן? כל עוד שהייתה לנו בעיה עם הנוצרים, גבי ההיסטוריה זה לא היה בעיה, כן? המלכות של הסלבים, כך אומרים, הסלבנים, סליחה. עכשיו זה סלבים. וזה צחוק, המלכות של הסלבנים. אבל הערבים, זה כבר רציני. אז מי יודע, מי מבין את זה, שזה ההבדל בין אדום וישמעאל? שאדום אין לו ברית מילה, וישמעאל, אפילו שזה לא ברית מילה כתיקונה, יש להם ברית מילה. מה? זה לא בשמונה ימים, ואין להם את הפריעה. ולכן, אני לא רוצה להיכנס בסוד של המילה, אבל לא רק המשמעות, אלא האפקטיביות, הכוח של הברית מילה אצל ישראל, ושל ישמעאל זה עניין אחר לגמרי. כן? מכיוון שהברית מילה של ישמעאל איננה כהלכה. ולכן, אבל מכיוון שמקבלים עליהם את העיקר של הברית מילה, אז יש להם איזו אחיזה בארץ הקודש. אומר הזוהר. מה?
לא שלם על הברית מילה שלהם.
זה לא שלם. מה?
לא שומרים על הברית מילה שלהם.
זהו.
לא שומרים.
לא, לא שמעתי את הכל.
המועלים.
כן.
היום,
זה לא ידעתי. יפה. טוב. טוב, ייתכן שלמעלה שומעים את זה, וזה רשום בפנקס. ואחר כך אני אחזור על העניין הזה ש... אז נמשיך. ועתידים בני ישמעאל לשלוט על ארץ הקדושה זמן הרבה, בשעה שהיא ריקה מכל. כשארץ ישראל היא ריקה מישראל, היא שייכת לישמעאל. אחר כך אני אחזור לדיוק הזה. כמו שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלמות. מה? לא, לא, לא. הכוונה זה שהיא ריקה מכל זה ישראל. אחר כך אני אסביר איך אני קיבלתי את ההסבר מהרב סיודה, אבל אני רוצה לגמור את הקטע קודם. והם יעקבו את בני ישראל לשוב למקומם עד שישלם הזכות של בני ישראל, עד שתם הזכות של בני ישמעאל. מה? תשמעו, אנחנו לומדים זוהר, כן? והזוהר הזה מגלה לנו נבואה שלמה, כן? אז לאט לאט כדי שנבין את זה, כן? ועתידים, נמשיך ואני אחזור על זה. ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות בעולם, והתאספו בני אדום עליהם, ויערכו עמהם מלחמה, אחת על הים ואחת על היבשה, ואחת סמוך לירושלים, והמשלו אלו על אלו, וארץ הקדושה לא תימסר לבני אדום. אתם רוצים לגמור? אין לכם את הדף, אז אני אגמור רק בקצרה. טוב, זה אלף ואלף לילה. באותו זמן התעוררו עם אחד מסוף העולם על רומי הרשעה, ויערוך עליה מלחמה 3 חודשים. ויתאספו שם עמים ויפלו בידיהם, עד שיאספו עליה כל בני אדום מכל קצרי העולם. ואז התעורר הקדוש ברוך הוא עליהם. זהו שכתוב כי זה בך לשם בבוצחה. בוצחה זה בין עיראק ואיראן, בוצחה. ולכך כך, מה כתוב? לאחוז בכנפות הארץ. ויחלה את בני ישמעאל מן הארץ. וישבור כל כוחות שלמעלה, ולא יישאר כוח למעלה על עם העולם, דהיינו ישראל, אלא כוח ישראל בלבדו. זה מה שאומר הפסוק, השם צילך על יד ימינך. טוב, אז כל מה שכבר יקיים, אפשר פחות או יותר לזהות במה מדובר. אבל זה עוד לא נגמר את כל הסיפור הזה. הסוף של הפרק אף אחד לא מבין, כן? אנחנו יכולים להבין רק מה שחיים. אז אני רוצה רק להסביר בקצרה, להעיר, באותו דרך של מעשה הבוצים הלבנים, דברים חשובים לפי דעתי. עד מלחמת ששת הימים, הבעיה של המלחמה של היהודים על ארץ ישראל הייתה כלפי אדום. זה היה בריטים, כן? שאינם נימולים. אם אתם זוכרים, כל העולם כולו היה מצידנו, כן? לא ידעו למה, כן? אבל כל העולם כולו היה אוהד את ישראל. עד קו הירוק, כן? ממלחמת ששת הימים והלאה, בין לילה, פתאום הכל מתפך, כל העולם כולו היה נגד ישראל. מכיוון שהיה לנו העסק לא עם אדום אלא עם ישמעאל. תופסים את זה? טוב. אבל מה שהתעורר זה אותה תקופה. זה דווקא הציונות לפי התורה. עד מלחמת ששת הימים, לא היה גוש אמונים, כן? עד מלחמת ששת הימים, הציונות של הסוכנות היהודי זה היה מספיק. כי היה לנו העסק עם הבריטים, עם הנוצרים, כן? לא עם בני ישמעאל. אז מי קו הירוק ואילך? היינו לפני הזכות של המילה של בני ישמעאל. אז היה צריך לחדש ציונות לפי התורה. זה מובן מה שאני מדבר, כן? ודרך כלל זה מה שקרה, כן? אבל מה שאני רוצה ללמוד מכל הקטע הזה, זה מה שאומר הזוהר. כן? מה מחזיק את אחיזת ישמעאל על הארץ? זה כשהארץ היא ריקה מיהודים. ולכן, מה שצריך לזכור, זה דווקא הרב קוק שחידש את ההתיישבות בשטחים, כפי שאנחנו... זה התחיל בגולן, אני זוכר את זה. שההתחדשות של ההתיישבות, כדי למלות את הארץ, כדי ללחום נגד אותה אחיזה של בני ישמעאל על הארץ כשהיא ריקה מיהודים. טוב. זה, לפי דעתי זה מספיק ברור, אם יש שאלות אפשר לחשוב על זה, ברור מאוד, כן? מה שכדאי להבין, שהזוהר ידע את הבעיה, כן? והוא מסביר אותה עד הסוף, והוא אומר שזה לא יהיה קל, כן? אבל כל זה, זה סביב את הזכות של הברית מילה. ואני רוצה להוסיף משהו על זה. זה גם בזכותו של הרב נריה, שהיה תלמידו מהרב קוק. שמעתם על הרב נריה? כן. אני זוכר, זה היה בתקופה של העניין של שליט, משפחת שליט. פרשת שליט, זוכרים את זה? העניין של מיהו יהודי התחיל באותו. היו כמה הפגנות. בעיקר באוניברסיטה, ובאוניברסיטה הזמינו את הרב נריה על אותו נושא של מיהו יהודי. אז הוא התחיל כך, באולם מלא של אנשים מהשמאל, כן? חילונים לגבו. אז הוא התחיל ככה, כל יום שופכים דם נקי בישראל, ואתם לא אומרים כלום. מה קורה? כל יום מלאים את בני ישראל, על כולכם, שופכים דם יהודי, ואתם לא אומרים כלום. אז היה הס בעולם. ואחד קם, חילוני אחד, ואמר לרב נריה, מה אתה חושב, אנחנו ממזרים? זה ברית מילה. טוב, מקודם. אז הרב נריה סיים את ההרצאה, ככה, כן? אז הוא הביא להם, זה יהודי, זה מה יהודי. יש תגובה של עם ישראל, גבי ה... מזווה הזו של הברית מילה שהיא חזקה מאוד. חוץ מכמה משוגעים יוצאים מן הכלל, וישנם, כי אין חלום בלי דבר, בלי דברים בטלים, כן? יש גם יהודים כאלו שלא רוצים למול את בנם, אבל יש איזה חוזק של התייחסות לברית מילה בישראל, זה משהו נדיר, כן? אז אפילו החילונים שבחילונים, כן? חיים את זה, האחיזה לארץ, זה דרך הברית מילה. זהו. אז מכל מקום, פה הייתה השאלה, כן? יש מסורת באסלאם, שהזמן של האסלאם הוא לפי הזמן של הירח, של הלבנה, כן? ויש להם איזה מסורת כזו, שהעידן האסלאם יהיה, 14, איך אומרים את זה? 100. מה? שק, כן.
100, 14.
כן, 14 מאות. והם כמעט בסוף את התקופה. זה כמעט הסוף. ואני זוכר סיפור אחד, אולי הזכרתי את זה פעם, זה כשהאמריקאים הגיעו ללבנה. אז זה היה בקהיר, במסגד אל-אקצא שמה. יש מדרסה שמה. והעיתונאי אחד שאל את את האימאם שלהם, כתוב באיזשהו מקום בקוראן, שהאסלאם לא יעבור מהעולם עד שהבני אדם יגיעו ללבנה. אז שאלו אותו, אם כן, הגענו ללבנה, מה עם האסלאם? אז השיב האימאם, לא צריך לקרוא את זה ככה, פשוטו כמשמעו, כן? והמשמעות היא, עד שהתרנגולות יהיה להם שיניים. אבל העיתונאי אמר, על דגל האסלאם אין תרנגול, זה צחפת. אלא יש דווקא לבנה. טוב, זה סיפור מעשה שהיה. כן. אז כנראה יש איזו זכות של ישמעאל, ועד שהזכות הזה יגיע לסופו, אז העימות על ארץ ישראל יהיה חזק מאוד. זה מה שאומר הזוהר. מה? סליחה? איך? אבל למה את מתכוונת?
כן, הנבואה על ארץ ישראל, על הזכות, על התקווה.
אני לא רואה, צריך למקם את ה... טוב, אבל מכל מקום, זה, לפי דעתי זה ברור. מה שרציתי להעיר זה הקשר בין הברית מילה והזכות לארץ. ודווקא זה רק הזוהר שמסביר את זה. למה יש לנו בעיה דווקא עם בני ישמעאל? מכל מקום בני ישמעאל יודעים שהארץ שלהם זה לא פלשתינה, זה לא ארץ ישראל. הם יודעים את זה. אבל הם נאחזים בארץ בצורה שכל העולם כולו סוף סוף מקבל את הדעה שזה ארץ אחת לשני עמים. אבל זה,
סליחה? הם לא יודעים שזה בגלל הזכות של...
עוד לא, תודה לאל. אבל אני משוכנע שזה רב מ... מה? מה? כן, כן, אבל אני משוכנע שרב אחד פעם יסביר להם את זה. הרב ויצמן, שבזכות הם טוענים שזה... לא, לפי דעתי, מה שכדאי להבין, שהתנהגות של העולם, יש לה משמעות לפי התורה. אותו עניין שהעולם כולו רואה את הנושא כאילו יש להם זכות, לא יודעים למה. אבל הזוהר מסביר לנו. זה צריך איך אומרים, להרגיע אותנו, כן? התורה יודעת את המשמעות של כל מה שמתרחש. כן? זהו. צריך...
טוב. מבחינת ההלכה יש הדבר בלתי מומד. אנחנו יודעים, כל מי שלא דייק במצווה לא יצא. למשל, מי שעושה מצווה בערך, לא יצא, מי שלוקח לימון במקום אתרול, לא יצא ממצוות ארבעת מינים.
כן.
עכשיו, אם אפילו, עכשיו
הברית
של
ישמעאל
היא לא כהלכה, איך מתחשבים בה?
כן. המאה
ה-14, הבעיה גדולה... לא, זה ההסבר של הזוהר עצמו. לכן, אין להם אחיזה למעלה, אלא למטה. לארץ ישראל של מעלה אין להם אחיזה, אלא למטה. פעם אני הסברתי את זה לפי מה שלמדתי אצל מורי ורבי יעקב גרדין זיכרונו לברכה, זה היה המורה האשכנזי שלי הראשון. כן. הוא היה משהו. אז הוא הסביר את זה ככה, שהתחרות של עשיו זה בשמיים. על הארץ הוא נותן לנו חלק. כן. אנחנו היהודים, אצל הנוצרים, אפשר לחיות בארץ, אבל לא בשמיים. השמיים שייך להם. אצל ישמעאל זה ההפך, כן? הם יודעים שהשמיים שייך לנו, על הארץ לא נותנים חלק. ולכן זו ההגדרה של הגלות. בלי שמיים אצל הנוצרים, בלי ארץ אצל הישמעאלים. זה הגורל של העם היהודי. היינו חיים באופק, ככה. זה גלות. בצרפתית היינו אומרים, על אוריזון. הוריזונטליזה. אז זה מה? זה החיים שלנו. ועכשיו אנחנו רואים שזה מתגלה, כן? כי אין לנו בעיה עם הנוצרים של נתינות על אדמות, נותנים חלק. אין לנו בעיה עם האסלאם תיאולוגית, כן? אבל יש לנו בעיה דווקא על הארץ. וזה הנאיביות של היהודים שלא יודעים מה זה ערבי, מה זה מוסלמי. צריך להיות ספרדי מקורי כדי להבין את זה, כן? ספרדי של אסלאם, לא ספרדי של אמסטרדם, כן? או של ספניש, פורטוגז, ברף. וכדי להבין את זה, שהם לא יכולים לתת חלק על הארץ, ולא רק על ארץ ישראל, על כל ארץ שהיא. אם זה מרוקו, אם זה אלג'ריה, אם זה טוניסיה, זוכרים? אני זוכר. אני הייתי יהודי אצלם. וזה המצב. אז מכיוון שזה דעת התורה, זה לא שיקול דעת מדיני, פוליטי, מפלגתי, דתי, כן? זה דעת התורה. אבל אפשר לסמוך על התורה, זה יהיה עד הסוף, זה יהיה לך עד הסוף. כן, אז הבעיה, כדי להבין את הקטע, עם כל מה שנאמר על המלחמות, אם זה כבר עבר, או זה עוד לא עבר. לפי דעתי זה כבר עבר. אז חצי נחמה. טוב, מה שיש, יש לנו עוד זמן? לא. לא, זה כבר, והיה עמוד השמן. אז תחזירו את הדף של המדרש כשנגיע לאותו זמן.